בוקר
טוב. אז
בוקר טוב.
כן.
אז בוקר טוב. אנחנו מתעסקות בעיקר.
סוג של.
סוג של. מי את?
אני פולי ואני בהתקף אלרגיה היום.
יופי.
אז יש מצב שיהיו לי אפצ'ים תוך כדי הקלטה. זה בניגוד לרצוני. אני לא שולטת בזה. וזה לא כיף לי.
ואני אבי.
כן, והיא הבאבי.
כן.
יום בהיר אחד החלטנו להקליט פודקאסט. ומאז הגענו לפרק 11, תראו איזה יופי, תדה!
תדה! ומאז אנחנו פה. בעצם אנחנו פודקאסט, נראה לי לא אמרנו את זה בפעמים האחרונות, אז נגיד את זה עכשיו, שאנחנו פודקאסט שמתעסק בכל מיני נושאים חברתיים, תרבותיים, שאנחנו חוקרות, כל פעם בוחרות נושא אחר.
במקרה ומישהו פספס את זה בעשרה הפרקים האחרונים.
כן. העניין הוא כזה, אנחנו לפני שני פרקים, פרק 10, החלטנו להתחיל איזושהי טרילוגיה, 10.
עכשיו אנחנו בפרק 11, לא?
12.
אמרתי מקודם 11, את מאוד מבלבלת אותי.
סליחה, את בפרק 12. אנחנו מבלבלות אחת השנייה. התחלנו בפרק 10.
נהייתי פולי, פה נגמר הפודקאסט, תודה רבה.
זהו, היא מתפטרת.
תודה.
אם יש מישהו
שרוצה... את יכולה לקחת את החתול במקום.
כן, תכלס יש לו הרבה מה להגיד, אבל לא על נושאים שמעניינים אותם. לצערה. anyway, אז התחלנו בעצם סוג של טרילוגיה שהתחילה מהטמפלרים, האבירים העניים של היכל שלמה.
מאוד עניים.
מאוד עניים. אתם לא תגידו להם, הם היו.
הם היו עניים, סליחה.
כן. המשכנו עם הבונים החופשיים. ועכשיו אנחנו בפרק האחרון, שאני חושבת שכבר גם אמרנו את זה בפרק הקודם וגם היה אפשר לראות אותו מגיע. קונספירציות.
טם טם טם.
כן.
אני חושבת שזה הפך להיות הפסקול של הטרילוגיה הזאת.
כן. אז קונספירציות. עכשיו, קצת לפני שאנחנו מתחילות, כמה דברים שיש לי לציין. קונספירציות זה נושא מאוד גדול. ואני, בתור פרק ראשון שלנו על קונספירציות, בחרתי להתחיל בקודם כל להסביר מה זה, ואחר כך להיכנס לדברים הבאים. אבל אי אפשר להכניס הכל בפרק אחד, כי אנחנו לא נצא מפה. ובמקרה ממש, השבוע בלימודים, התחלתי קורס שנקרא קונספירציות, פייק ניוז ושמועות.
טם טם טם!
כן. אז כרגע אנחנו מתחילות עם הפרק הזה, שהוא יהיה פרק מבוא, סוג של, שמתמקד בגם כמה קונספירציות די גדולות ועכשוויות.
פרק אבסטרקט, כן. במאמר של הקונספירציות.
תראי, אני חייבת לציין שמתוך הקורס הזה, לא השתמשתי עדיין כאילו במה שהיא דיברה איתנו עליו בשיעור הראשון, אבל כן השתמשתי באחד המאמרים שלה בתוך התחקיר שלי. אז אני חושבת שפשוט כשיגמר הסמסטר אנחנו גם נעשה חלק ב', אני אוסיף קצת על מה למדתי בקורס ונתמקד בעוד כמה קונספירציות שלא נגיע להם היום. וכמובן שאם יהיה לכם קונספירציות שתרצו שנחקור ונדבר עליהם, דברו אלינו, יש לכם, אתם יודעים איפה.
כן, בפייסבוק, ובאינסטגרם.
זה בערך בדרך כלל בסוף הפרק הזה.
וביוטיוב. עם הקול שלנו, בלי הפרצוף.
ובמייל.
כאילו זה 2002.
בדיוק.
אני צריכה להוסיף פה ברקע את המוזיקה.
בכל מקרה, בואי נתחיל לדבר רגע על קונספירציות. קודם כל, מה זה תיאוריית קונספירציה? השם השני של תיאוריית קונספירציה זה גם תיאוריית קשר.
אוקיי.
כי כזה את מקשרת בין שטויות. זה הולך להיות פרק מאוד ציני, כי לקחו את זה בחשבון.
מקשרת בין שטויות, כאילו את לוקחת, פה יש הבטיח, ופה יש תפוז, ואת ממציאה דברים.
והם, כן, החליטו ביחד לעשות קנוניה עלינו.
ברור, זאת אומרת.
התיאוריה הזאת היא בעצם תיאוריה שמסבירה מצב מהפכני, שמשפיע על האנושות באופן שנראה סותר את האמונה הרווחת, וזה על בסיס הנחה שגורמי כוח, אוקיי?
כמובן.
לרוב פוליטיים, כמובן.
או יהודים.
או יהודים. חכי, את ממהרת. רק התחלנו, כבר יהודים.
ברור. זאת אומרת, אני מתרכזת, אני מתעסקת בעיקר.
נכון, צודקת, סליחה. בקיצור, גורמי כוח מסתירים את החשיפה של המידע האמיתי מהציבור. בגדול, זה איזושהי תיאוריה שאומרת שמנסים לעבוד עלינו, ובעצם יש פה איזשהו משהו מאוד גדול שסותר את האמונה שלנו. ובעצם הממשלה עובדת עלינו, שזה כאילו די גני. יש לתיאוריה הזאת קונוטציות שליליות באופן מאוד מפתיע, אני לא יודעת למה.
שמרמז... זאת אומרת, את לא אוהבת שעובדים עלייך? ומשקרים לך?
קודם כל, אני לא, אבל אני לא יודעת למה, אם הם מנסים לחשוף את האמת, אני לא יודעת למה זה כל כך שלילי. אנחנו נראה על איזה אמת מדובר.
האמת החשובה באמת.
נכון. בקיצור, אז התיאוריה הזאת באמת היא עם קונוטציה מאוד שלילית, שמרמזת על, על זה שכאילו קונספירציות מבוססות בדרך כלל על דעות קדומות וראיות שהן לא קבילות. בגדול באוקספורד מגדירים את זה כתיאוריה של אירועים או תופעות שקורות כתוצאה מאינטרס של קבוצות. ושבעצם סוכנות בעלת כוח היא אחראית לאירוע שהוא לא מוסבר. המילה קונספירציה מקורה בלטינית, את ידעת את זה? הכל מקורו בלטינית, אני חושבת.
כן, כי לא היו ספרות פעם.
המילה קונספירציה מקורה בעצם מלטינית, והיא מחולקת לשתי מילים, שהראשונה זה קון, שזה עם או ביחד, וספירארה...
לא, לא, לא קון ארטיסט?
לא.
לא, לא אותו דבר?
בלטינית, לפי הגוגל, זה עם סלש ביחד, וספירארה זה לנשום. אז לנשום ביחד.
מה הקשר?
את שלי אותי, זה המקור.
קונספירציה.
קונספירציה. את המילה הזאת, קונספירציה, אפשר למצוא עוד במאה ה-19, גם אז בקונוטציה שלילית או פוגענית. עכשיו, יש תיאוריות קונספירציה, אבל יש גם קונספירציה, נכון?
כאילו יש קונספירציה שהיא לג'יט, כמו אלה, נו, מה היה בשנות ה-60? ווטרגייט. שזה היה, היה בשנות ה-60 את הקונספירציה של ווטרגייט.
אוקיי.
שאני לא, כאילו גם בפרטים ראיתי תוכנית על זה פעם, וזה היה קונספירציה שבאמת הייתה, כאילו אמיתית, זה כל מיני, זה הקלטות, שפרסמו כל מיני דברים מפלילים כזה של ניקסון, שקשורים לטילים של קובה, ודברים כאלה, אז זה התברר כתיאוריה, כאילו בהתחלה זה התיאוריה, ואז התברר שבאמת הייתה שם קונספירציה. אז דוגמה לקונספירציה שהיא אמיתית.
יפה. אז בעצם קונספירציה בפועל, זה בעצם איזושהי עלילה או תוכנית, שנרקמת בין שני גורמים או יותר, למטרה שהיא פוגענית או לא חוקית, בדרך כלל זה רצח או בגידה כאילו, ומדובר על משהו שהוא תכנון פיזי ולא תיאורטי, כאילו לרוב בעיקר בגלל סיבות פוליטיות, עוד פעם כי הכל קשור לפוליטיקה,
ברור.
ובעצם שומרים על התוכנית הזאת סודית מפני הציבור או הגורמים שיושפעו ממנה, אבל זה משהו ששוב הוא פיזי והוא לא תיאורטי, זה משהו שבאמת מגלים והוא קיים, לא התיאוריות שאנחנו נראה בהמשך.
חיסונים עושים אוטיזם.
כן. במקרה של תיאוריית קונספירציה, מדובר על משהו שיכול להיות גם מקומי, אבל גם בינלאומי. זה יכול להתמקד באירוע אחד ספציפי, או באירועים רבים שמוצאים דרך לחבר ביניהם, ולפעמים גם כלאורך ההיסטוריה.
חייזרים.
למשל. מאמיני התיאוריה רואים עצמם כאלו שיש להם גישה פריבילגית למידע לגבי האוכלוסייה, או לאיזושהי צורת חשיבה שמפרידה ביניהם לבין האמונים שמאמינים לגרסאות הרשמיות.
כי אנחנו עדר.
נכון.
והם יודעים את האמת.
נכון. הניסיון להוכיח את התיאוריות קונספירציה מבוסס בדרך כלל על חשיבה שהיא מעגלית. זאת אומרת, שגם זה שיש ראיות לזה שהקונספירציה האמיתית, וגם חוסר הראיות לזה שהקונספירציה האמיתית, הם אלה שמוכיחות את האמת שלה.
זה כאילו עובד על העיקרון של תוכיחי שאין אלוהים.
כזה.
ואת בתכלס לא יכולה להוכיח שאין משהו.
נכון.
אז בגלל שאת לא מצליחה להוכיח שאין משהו.
אז את לא יכולה גם להוכיח שהוא לא שם.
אז כאילו אם את לא מצליחה להוכיח שאין משהו, אז זה אומר שזה אוטומטית שזה קיים.
כן, זה כאילו החתול של שרדינגר.
כן.
שזה חי ומת באותו זמן.
ואת לא יכולה.
ואת לא יכולה להוכיח, כי עד שלא תפתחי את הקופסה ותראי, את לא יכולה. בכל מקרה, זה החשיבה שסובבת התיאוריות. באופן כללי, לרוב, קונספירציה, כאילו, תיאוריות קונספירציה הופכות לעניין של יותר אמונה, מאשר משהו שאפשר לתת להוכחה ממשית. כי לרוב ימצאו דרך, כאילו,
דיבנקית.
לבטל את זה ולהפריח את זה, כן, בדיוק. חוקרים מאמינים שהאמונה ברעיונות קונספירטיביים יכולה להיות פתולוגית.
ואף, כמובן.
כן, ואף לפגוע בפסיכולוגית, כאילו, לפגוע פסיכולוגית במאמינים בתיאוריות, בדרכים שהם כמו פרנויה. השלכה שהיא פסיכולוגית ומשהו שנקרא מקיוויאליזם, שזה מושג שמזדהה עם מניפולטיביות, רמאות, ערמומיות וחוסר מצפון.
נהדר.
כן, זה יכול ממש לפגוע פסיכולוגית.
פסיכולוגים רואים... לא, כי זה שאת מאמינה בזה מלכתחילה לא אומר שמשהו...
כן.
תקין בך פסיכולוגית.
אבל זה יכול להיות ממש פתולוגי, כאילו. אנחנו, בואי, אנחנו לא נזכיר את שמה, כי אנחנו לא רוצות שיתברו אותנו, אבל יש לפחות מישהי אחת ששתינו יודעות בדיוק מי זאת.
אנחנו נקרא לה שין.
כן. ואנחנו יודעות טוב מאוד מי זאת, שהיא מאמינה כמעט בכל התיאוריות הפופולריות שאפשר, כן? בין אם זה עולם שטוח, וחיסונים עושים אוטיזם, וכל היופי.
וכל אנשי לטאה.
למשל. עכשיו, הפסיכולוגים רואים את התכונה של מציאת קונספירציות איפה שהן לא קיימות, כהפרעה נפשית. בשם אילוסטרטיבי...
איך היא אוהבת, איך היא אוהבת. תגידי תודה שזה לא שם. יש לך שמות בהמשך שאת רוצה לרצוח על הדרך?
כן, אני חושבת שכן.
יופי.
אני אתמול הצלחתי לקרוא את זה ועכשיו לא. Illusory Pattern Perception, שזה תופעה של תפיסת דפוס דמיוני, או משלה.
אוקיי. בגדול את חיה בסרט.
בגדול, את פשוט כאילו יש לך תפיסה שהיא דמיונית וגברת את לא איתן. זה הפרעה שפשוט המתבודנים בה רואים דפוס שלא קיים ומאמינים בו בכל זאת. יש הרבה שטוענים שאנחנו חיים היום בעידן של קונספירציות.
ברור.
בגלל ש...
לפייסבוק.
זהו, בגלל שבזכות באמת תקשורת האמנים, במאה ה-20 המאוחרת, במאה ה-21, התופעה של קונספירציות תופסה ממש תאוצה. והיום הרבה יותר קל להפיץ את המחשבות והאמונות האלה שיש לך, כאילו, כי יש לך את הרשת החברתית. אז את מעלה הכל, ושוב, את לא צריכה עכשיו להיות בקבוצה קטנה ופרנואידית, אלא את באמת יכולה לפתוח קבוצת פייסבוק וכולם יצטרפו.
כן, כאילו, גם למה שתלמדי 10 שנים, תוציאי דוקטורט, תביני את כל הדברים האלה. אם את יכולה להיכנס ליוטיוב.
וללמוד.
וללמוד. להשכיל. לראות 3.5 סרטונים. להקשיב לכמה פודקאסטים.
כן.
כן. כאילו, ולהיכנס את הקבוצה בפייסבוק, לראות עוד 20,000 אנשים שמאמינים בדיוק במה שאת מאמינה.
נכון.
וזהו, זה אמין. למה ללמוד? למה לקרוא
מאמינים? אם כולם מאמינים בזה, בטוח יש בזה.
נכון.
יפה. אבל, בעצם, תיאוריות קונספירציה קיימות כבר מאות ואף אלפי שנים. ואני אספר לך סיפור עוד מעט.
היית אמורה להתחיל מסיפור.
לא,
אני... ככה זה עובד. יש סיפור, ואז יש את כל השאר.
אני לא עושה כמוך, אני יש לי את הסדר הפורמט. שלי. זה החוקי הפורמט שלך, זה פרק שלי. זה, נדחפת לי לתוך הפורמט שלי. זה.
את לא אמרת בהתחלה מה חוקי הפורמט, כלומר אין לפורמט של החוקים.
למה? אני אמרתי מה אנחנו עושים.
לא אמרת מילה, חוקי הפורמט.
צודקת, טעות שלי. בכל מקרה, התיאוריות האלה באמת קיימות כבר מאות ואלפי שנים. יש כאילו את העלייה החדה הראשונה שאפשר לראות. מתי את חושבת שהייתה העלייה הכי החדה הראשונה שאפשר לראות כאילו
של קונספירציה?
על תיאוריות קונספירציה, כן.
הדבר הראשון שבא לי להגיד זה נחיתה על הירח.
אוקיי.
אבל אני בטוחה שהיה כאילו גם קודם.
אוקיי.
כמה דברים. כי דיברנו הרי בפרק של הבונים החופשיים, שהיו בטוחים שהבונים החופשיים הם אלה שהזיזו את המהפכה הצרפתית למשל, ופה אנחנו מדברים כאילו על 200 שנה אחורה.
300
אפילו. Good question.
אז יופי. את העלייה החדה הראשונה שאפשר לראות, היא קצת לפני שנת 1900. שהייתה תקופת השיא של המהפכה התעשייתית. למה? זו תקופה שהיו בה הרבה שינויים טכנולוגיים גדולים. עלייה של חברות ענק ומבנה כוח שהשתנה במהירות. ובעצם הייתה תחושה חזקה של חוסר ביטחון בקרב התושבים, במיוחד אלה שהרגישו חסרי כוח או חסרי קול. ומה עושים אלה שאין להם כוח ומפחדים? מתחילים להאמין שבעלי הכוח מנסים לעבוד עלייך.
כמובן. וככה התחיל הקומוניזם ברוסיה בין היתר.
העלייה משמעותית נוספת הייתה בסביבות סוף שנות ה-40 ותחילת שנות ה-50
okay.
של המאה שעברה. וזה בעצם התקופה שבה התחילה המלחמה הקרה.
נכון.
בין ארצות הברית לרוסיה.
וזה היה מלא בולשיט.
יפה. רוב תיאוריות הקונספירציה שעלו באותה תקופה היו על קבוצות שמקושרות לקומוניזם.
טם טם טם.
איך אנחנו אוהבות קומוניזם.
נכון, היה את כל האלה,
היה לנו, ראינו את
הסוכנים הרדומים שכאילו הרוסים יכולים להגיד מילה ואז פתאום הם מתעוררים אבל הם לא יודעים שהם סוכנים.
כן.
והם יכולים לחיות כל החיים שלהם בארצות הברית אבל הם לא יודעים.
והם בעצם כן, הם כזה סוכן סמוי כזה.
כן, אבל הוא לא יודע, הוא רדום. ואז יבוא סוכן אחר ויגיד לו איזה מילת קוד ואז זה יעיר בו שהוא בעצם סוכן.
זה ממש ארצ'ר עם,
כן.
זה, עם הסוכן הזה.
ואז הוא יתחיל הרובות. כאילו לבגוד בארצות הברית.
משמור. בגדול מה שעלה ממחקר שעשו על עידן הקונספירציות אומר שבעצם הקונספירציות לא התחזקו בהכרח עם הזמן וזה אפילו השיא שלה אפילו לא בהכרח בעשור האחרון.
אוקיי.
זה אפילו לא השיא, זאת אומרת תמיד היו והיו הרבה יותר חזק, פשוט היום יותר קל להפיץ את זה ממה שהיה פעם.
אז בגלל זה נראה לנו שזה בכל מקום.
כן, נכון.
מה שאומרים, המצב לא נהיה יותר גרוע, התקשורת השתפרה.
נכון, זה פשוט החלפנו, כאילו האינטרנט החליף את המדיות הקודמות, ובאמת, היום זה באמת במצב יותר בינלאומי ויותר קל להפיץ את זה, אבל זה לא אומר שיש יותר תיאוריות מבעבר. כי הרבה מהתיאוריות האלה היו, כאילו יש פה תיאוריות שקיימות הרבה לפני. עכשיו, יש הרבה תיאוריות שלרוב הן בעצם נוצרות מאיזשהו קרייסיס, מאיזשהו משבר שקורה, או מפחד שמשהו יקרה. נגיד, כמו שאמרת, הסוכנים הרדומים בארצות הברית שעכשיו יקומו וישתלטו על ארצות הברית. למשל, יש אנשים שמאמינים שאין התחממות גלובלית, ובעצם זה תיאוריה, תיאוריית קונספירציה, ואין, כאילו, זה לא משהו אמיתי.
או הפוך, שההתחממות הגלובלית היא תיאוריות קונספירציה.
או, כאילו כן. או זה יכול ללכת לשני הכיוונים. יש גם תיאוריות, כמה תיאוריות, על ה-9-11.
כן, על הסורי תאומים. יש גם סרטים על זה.
נכון. אז נגיד יש תיאוריה של יותר פופולרית בארצות הברית, שבעצם המתקפה על מגדלי התאומים הייתה עבודה פנימית של הממשלה האמריקאית.
כן.
בעולם המוסלמי יש תיאוריה שההתקפה בכלל הייתה עבודה של המוסד, כי הם טוענים שבכלל לא נפגעו יהודים באסון התאומים.
אנחנו לא נפגעים כאילו... אף פעם.
לא. אנחנו, מה זאת אומרת? אנחנו
חסינים.
על מוות, חסינים להכל.
חוץ מבמלחמת העולם השנייה.
קצת, כן, שם זה היה פחות.
שם פחות היינו חסינים.
כן. אבל למרות שאמרנו שלרוב התיאוריות הן באמת נגד ממשל או קבוצות בעלות כוח, זה יכול להיות גם נגד קבוצות מסוימות.
אה.
אם כבר.
יהודים.
יפה. יש תיאוריות רבות על האוכלוסייה היהודית לאורך ההיסטוריה. זה תיאוריות קונספירציה, אבל אני לא חושבת שאי פעם באמת הגדרנו את זה כתיאוריות קונספירציה.
כמו עלילות דם נגיד.
כן, אבל כאילו... התיאוריה שהעם היהודי מתכנן להשתלט על העולם, זה תיאוריית קונספירציה.
כן.
אנחנו פשוט לא מגדירים את זה, כי ככה אנחנו מגדירים את זה כאנטישמיות, אבל כן, זה אנטישמיות.
אבל זה תיאוריית קונספירציה, שמאוד קשורה גם כאילו, כמו שאמרנו בפרק של הבונים החופשיים. שיהודים מנסים להשתלט על העולם דרך הבונים החופשיים.
נכון.
היהודי העשיר.
יפה. אז התיאוריה הזאת בעצם, היא עדיין עד היום משמשת להפצת אנטישמיות במדינות כמו מלזיה, אזורים בטורקיה ובפולין. ואני בטוחה שבעוד מקומות, פשוט זה מה שהם ציינו פה. בשנות ה-30 וה-40, התיאוריה הזאת כמובן לקחה חלק מאוד גדול בנאומים של היטלר.
Sure.
וזאת הייתה תיאוריה שהייתה עם כאילו הרבה השפעה שאחר כך התחילה את השואה. והרבה גרמנים באמת האמינו בזה. באותה תקופה.
תראי, גם עכשיו אנשים מאמינים בזה. לא הרבה השתנה.
נכון. היטלר האשים את היהודים בהפסד של גרמניה במלחמת העולם הראשונה. והאמין שהקומוניזם הרוסי הוא תיאוריית קונספירציה יהודית שמוכרת בתור ג'ודו בולשיביזם.
אה.
כן.
כאילו, אני יכולה להבין נגיד את הקונקשן שהוא עושה, כי לנין היה יהודי.
אז זהו, זה מצחיק.
וכאילו, לא, לנין עצמו לא, אבל הוא היה מוקף בחבורה כן. של יהודים.
אז זה מצחיק, כי סטלין השתמש בתיאוריה דומה שהיהודים הם הסיבה לעלייה של הנאציזם. נו, כאילו, לא לפה ולא לשם.
זה כמו שמקודם אמרנו. יש כאלה שאומרים שהתחממות גלובלית זה תיאוריית קונספירציה, ויש כאלה שאומרים שזה שאין התחממות גלובלית זה תיאוריית קונספירציה.
כן, כאילו, אי אפשר לנצח. שאגב, גם בימי הביניים האמינו שיהודים האירופאים שימשו להשראה לתיאוריית קונספירציות, כמו נגיד זה שישימו אותם שמסעות הצלב כשלו, בגלל היהודים שהפיצו מחלות ומגפות. אנחנו דווקא
היינו נקיים,
ממש נקיים. אנחנו נוטלים ידיים, ודיברנו על זה דווקא
בפרק הסלוט.
בפרק הסלוט? כן, בפרק הסלוט דיברנו על זה שבאמת כאילו האשימו את היהודים כל הזמן שהם, איך הם לא חולים, כי הם כל הזמן שוטפים ידיים, ואחרים פשוט לא הבינו שצריך לשטוף ידיים. אבל פה אנחנו מפיצים מחלות. You can't win.
לא, לא משנה מה תעשי. כאילו, את לא פיצה.
לא, את
לא פיצה, את לא יכולה למצוא חן בין כולם.
זה נכון. עכשיו נכון, דיברנו, אמרתי לך שיש תיאוריות קונספירציה שהן גם בנות אלפי שנים.
אוקיי.
בואי נדבר על אחת שהיא בת כמעט 2,000 שנה.
או.
כן. בשנת 46 לספירה, התחילה שריפה ברומא, שנמשכה כמעט שבוע.
אוקיי.
ובגלל שהבתים בזמנו היו עשויים עץ והייתה רוח מאוד חזקה באותה תקופה, רוב רומא נחרבה, המון אנשים מתו, והמון נשארו בלי בית. הקיסר נרו,
איך אנחנו אוהבים את נרו?
כן.
רגע, זה השריפה הזאת שהייתה ברומא, שנרו אז ניגן על הכינור.
אז רגע. נרו, אנחנו דיברנו עליו בפרק חתונות.
הוא ניגן במשהו, בנבל.
אז זהו, אני לא מכירה את הניגון, אבל רגע. נרו היה בעצם כאילו, אנחנו זוכרות אותו מהפרק על החתונות, עם הקלות שלו שהיו קלות ממין זכר. זה לא הגדרה שלי זה פשוט באמת ביקש
יקראו להם.
יקראו להם אנשים שלו, כן. לא משנה. נרו לא היה ברומא כשהתחילה השריפה. וכשהוא חזר הוא באמת התחיל לארגן את העיר בחזרה ולסייע לקורבנות. אבל טבע האדם הוא לחפש סיבות.
והסברים.
והסברים. ולכן התחילה תיאוריות קונספירציה. שנרו גרם לשריפה במכוון כדי לבנות את רומא מחדש לפי החזון שלו. כן.
מהיכרותנו עם נרו זה הגיוני.
יפה. ומה שאת אמרת, את אמרת שהוא ניגן, פה המאמינים של התיאוריה אמרו שהוא שר בזמן שרומא נשרפה.
אז גם יש איזה משהו שבזמן שרומא נשרפה הוא ניגן באיזה משהו.
שזה מוזר, כי אתם אומרים כאילו שהוא לא היה ברומא כשהשרפה התחילה, אז כאילו, איך אתם יודעים? איך אתם יודעים שהוא שר?
את לא תגידי להם.
אני לא.
את לא תגידי להם, את לא יודעת מה היה שם.
לא, אני לא אעצבן את הרוחות, אני לא רוצה שיבואו לרדוף אותי עכשיו.
בדיוק.
נרו כמובן לא היה מרוצה מזה שמעלילים עליו עלילות.
לא.
ובתמורה, הוא הפיץ תיאוריה משלו, שישימה את הנוצרים בהגרמה לשריפה, ולהפצת השמועות נגדו, מה שגרם להרבה נוצרים להיצלב ולהישרף בחיים. זו התקופה לפני שהנצרות עלתה, ולפני שהאימפריה הרומית
לקחה עליה את הנצרות.
כן, זה בערך איזה, דעתי 200 שנה לפני שהם
משהו
לקחו על עצמם את הנצרות. אל תריבו עם הקיסר, כן, אל תעצבנו את הקיסר, כי הוא יחזיר לכם, זה לא...
כן, כאילו לא למדנו את זה היסטורית.
לא לריב עם
בעלי הכל. בזאת שני 46 מספירה מיד ההיסטוריה, אז.
גם נכון. יש כמובן תיאוריות קונספירציה שלא נבואות מאיזשהו קרייסיס, כמו נגיד תיאוריית העולם השטוח.
זה קרייסיס? כי עובדים עלייך בעיניים.
יפה.
בגלל זה, זה קרייסיס. ואת לא תגידי להם.
אז זה בדיוק, בגלל שהתיאוריה אומנם היא לא נובעת מאיזשהו קרייסיס אמיתי כביכול, הן כן כאילו מאמינות שהממשלה מנסה להשלוט את התושבים. ולכן המקור שלה הוא עדיין איזשהו קרייסיס לאומי שמשקרים לנו שאנחנו צריכים להתעורר. כאילו אנחנו לא רואים את האמת. כן.
לא.
כן.
גם כאילו אני חושבת לעצמי בתיאוריית עולם שטוח.
כן.
בדרך כלל אם הממשלה... בואי
אני אסביר אותה אולי קודם ואז תכנסי לזה. שנבין מה זאת?
אם מנסים לשקר לך למה?
בדיוק.
תיכנסי לזה, ואז אולי נצליח להבין למה. למה מנסים לשקר לך?
אנחנו מנסות...
ספציפית בזה.
כן, אנחנו רוצות לחקור את זה. תכף, בואי תכף, שקודם יבינו מה זאת התיאוריה. אבל לפני זה, יש משהו לפני. אני לא הולכת לדבר לבונים החופשיים, כי יש לנו על זה באמת פרק שלם, פרק 11, כל מי שלא יקשיב, רוצו להשלים פערים. אבל בואי נדבר רגע על קבוצה אחרת.
דם, דם, דם.
האילומינטי. מי הם האילומינטי?
גם דיברנו על זה קצת, כאילו בנקודתיות נכון. בקטנה בבונים החופשיים.
נכון. אז עכשיו, בואי נראה מה אמרנו. נתעמק. כן, בואי נתעמק ונראה מה אמרנו על הבונים החופשיים, שתופס גם כלפי האילומינטי.
אוקיי.
קודם כל, נתחיל מזה שזה באמת היו קבוצה אמיתית וקיימת. אוקיי? היו אילומינטי. 1776, בבוואריה, הקימו מספר אקדמיים בהשראה של תקופת הנאורות וההשכלה.
מובן שהם היו גרמנים.
כמובן. את האילומינטי, שזה בעצם אומר המשכילים בלטינית. איך אנחנו אוהבים לטינית?
מלא לטינית.
מלא לטינית. הקבוצה הזו דגלה בביור הבארות, שזה בעצם לתמוך בהשכלה, להילחם באנלפבטיות, באמונות, כאילו באמונה באמונות תפלות, נגד זה.
אמונות תפלות זה אחלה. היום היה לי שני הכבישים בבית, וזה אומר שאני אזכה בלוטו. תמשיכי.
זה נכון. ובעצם הם נלחמו גם בהשפעת הדת על המדינה. אבל מנהיגים וראשי דת לא ממש אהבו אותם, כי...
אתה נלחם בדת.
בדיוק.
חיים שלי בלב.
ובמנהיגים...
מה אתה עושה?
מה אתה עושה? ובעצם הוציאו אותם לחוק בבוואריה, יחד עם הבונים החופשיים, שגם אותם הוציאו
מחוץ
לחוק בבוואריה, לאחר עשור של פעילות. זאת אומרת, הם לא היו קיימים הרבה זמן. עם זאת...
הם ילדו למחתרת.
לא בכך. בין השנים 1797 ו-1798, כומר צרפתי בשם אוגוסטין ברואל.
מי זאת שהצליחה להגיד שם?
תראיתי. ופרופסור לפילוסופיה סקוטי בשם ג'ון רובינסון, הוציאו לאור שני ספרים שטוענים כי האילומינטי שרדו. בספרים הם טוענים שהאילומינטי בעצם משכו בחוטים מאחורי הקלעים של המהפכה הצרפתית.
זה לא היה בונים החופשיים מקודם?
הנה יש לנו פה איזושהי קורלציה בין השניים.
כאילו שבוע שעבר זה היה הבונים החופשיים.
עכשיו זה אילומינטי.
אני מאוד מבולבלת.
כל אחד טוען משהו אחר, אין לך הוכחה. הצרפתים פשוט נמאס להם, אז הם קרטו ללוי את הראש. אבל כאילו, יש הטוענים שהם משכו בחוטים מאחורי זה. עכשיו אני מדברת לך ל-1700, אז אולי אז הם עוד לא כזה רבו על הבונים החופשיים, אבל טוענים שאילומינטי עשו את זה, והיו מאחורי הקלעים של זה. ובעצם הם גרמו לקבוצה המתה הזאת להפוך לאיזושהי תיאוריית קונספירציה שהתפשטה באירופה, הגיעה גם לאמריקה, ובסופו של דבר הפכה למשהו בינלאומי.
כמובן.
לפרוטוקול, אני אציין שאת הספר, השם הספר של רובינסון נקרא, הוכחות לקונספירציה נגד כל הדתות והממשלות באירופה. שזה כאילו, המסר שלו נראה לי היה די ברור,
כן.
לא צריך לקרוא יותר מדי את הספר בשביל...
אני אוהבת כאילו שמות של ספרים פעם, לא היה איזה משהו...
לא עושים את זה ציורי.
לא עושים ציורי, לא כלום. ספר על תיאוריות קונספירציה, בום.
לא על תיאוריות, קונספירציה זאת האמת.
קונספירציה זאת האמת.
הם עובדים עלינו.
כאילו כזה, נגיד יש לך ספר אגדות בלה 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 מבתים בלה 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 של האחים גרים. את לא צריכה לחשוב על מה הספר.
לא.
שום דבר לעניין את הקורא אולי, זה הנושא. בום.
כן, ואז אני, כאילו חברה שלי הביאה לי לקרוא ספר שנקרא טווס בחדר מדרגות, ואין שום קשר בין טווסים לבין מה שקורה בספר. אבל אנחנו היום יותר ציוריים מפעם.
כן.
פעם היה הרבה יותר לעניין. תגידו שזה ספר מדכא,
וזהו. זה ספר מדכא על אישה שמתה.
כאילו, בואו, לא צריך יותר מדי. לא יודעת באמת אם האישה מתה, אני הרמתי עדיין באיזשהו שלב. אבל אני אמשיך אותו מתישהו. בכל מקרה, התיאוריה נרגיעה קצת אחרי אותה תקופה, אבל בין מלחמות העולם, שבמאה שעברה שוב, היא שוב התפשטה. חלק אישרו את התיאוריה שוב ליהודים, שאילומינטי היהודי, הוא האחראי על המלחמות ובעצם משחק תפקיד מאחורי הקלעים של המלחמות.
אין לי כוח.
יש שטוענים שאפילו צ'רצ'יל הוקצה מהתיאוריה הזאת. כן. ולמרות שזה...
שם גט?
ממי? מהקונספירציות?
כן.
אני לא חושבת שזה עובד ככה. עכשיו זה מצחיק אותי. כי בדיוק כמו הבונים החופשיים, גם לאילומינטי הכניסה ליהודים הייתה אסורה.
הם עשו את זה בכוונה. כדי שלא ידעו, הם אמרו בוא נגיד שלא ידעו שכולנו יהודים, נגיד שליהודים אסור להיות שם.
כן, אבל בעצם כולנו יהודים.
כולנו יהודים ומנסים להשתלט על העולם.
יבוא היום ויפסיקו להאשים אותנו במשהו, אבל כנראה שלא.
לא,
זה לא יקרה. לפחות לא משעמם איתנו.
למה שזה יקרה? אם אפשר למצוא מישהו ולהפיל עליו את כל הדברים, ולא צריך לחשוב הרבה.
לפחות אפשר להגיד שלא משעמם בדת שלנו, בהיסטוריה שלנו.
כן,
אה? לפחות זה יש לנו. יש הרבה דברים שאפשר להגיד על אילומינטי, כן, אפשר לעשות את זה פרק בפני עצמו. בגדול, אני אסכם מה שמקובל היום לחשוב, זה שכמעט כל מפורסם ואדם בעל כסף וכוח נמצא באילומינטי, הוא חבר באילומינטי,
נכון. ואז איך זה? העין?
יש להם, הסמל שלהם זה בעצם משולש שבתוכו יש עין.
כן.
ומי שבסוף בעצם יעמוד בראש הסדר העולמי החדש, יהיה האנטי-קרייסט.
אילון מאסק.
אילון מאסק. לכאורה, אנחנו לא רוצות שיתבעו אותנו.
I shit you not. Okay. זה הולך להיות אילון מאסק, ואני אסביר גם למה.
בבקשה. יש פה תיאוריית קונספירציה בפי פולי.
אני אסביר למה, אוקיי. כמה מהקריטריונים שצריכים להיות לאנטי-קרייסט? Okay. אחד, שהוא יהיה סופר לייקבל.
אוקיי.
Okay. כאילו, ממש אהוד. מי לא אוהב את אילון מאסק?
תכלס.
אהוד.
נכון.
צריך להיות סופר חכם וקריזמטי.
זה נכון.
יש לבחור פאקינג טילים גרעיניים, טילים בליסטיים, סליחה.
שיכולים להרוס את העולם.
יש לו טילים בליסטיים, יש לו 5,000 כסף, כולם אוהבים אותו, יש לו קשרים עם כל הממשלות. יש לו טילים לחלל.
Conspiracy confirmed.
כן. לילד שלו קוראים ברה ברה ברה.
כן, השם של הילדה שלו זה מלא אותיות ומספרים.
ברה ברה ברה.
כן.
כזה. אז הוא גם איש לטעה על הדרך.
יכול להיות, כן.
בגיצור, אילון מאסק.
הוא האנטיקרייסט.
הוא האנטיקרייסט.
סתם בשביל שנסביר רגע, האנטיקרייסט, לפי הקריטריונים של הברית החדשה, אני חושבת, בנצרות, זה שהוא צריך להיות גם ילד שנולד בלידה, נולדה בתולית, כאילו כמו מריה של ישו, רק במקום שאלוהים יעבר את הבתולה, זה יהיה השטן. שאגב, אפשר לראות את זה בבשורות טובות, של
חום לו. נילגיימן
וטרי פראצ'ט. כן. אז שם הם מסבירים את הסיפור של האנטיקרייסט די טוב. אנחנו עושות פה מלא ספונסרים לדברים ומלא המלצות, ואנחנו מקבלות על זה כסף.
אני לא חושבת שנילגיימן צריך את ההמלצה שלך.
הוא לא. אבל זה אחלה, יש על זה גם סדרה באמזון פריים, אז תהנו.
בספר. קודם כל תקראו את הספר, ואז תלכו לראות את הסדרה. באנגלית תקראו את הספר, התרגום בעברית נוראי.
פולי כועסת. בכל מקרה, בין החברים באילומינטי על פי התיאוריה, בסדר? ברק אובמה.
כמובן.
קניה ווסט.
ביונסה.
גם. בוב דילן, ריאנה, ליידי גאגה, ג'ים קרי, כל משפחת וויל סמית.
וואו. אז זה דווקא הגיוני.
נכון. גם וויל סמית, אגב, הוא ממש לייקבול. הוא גם יכול להיות אחלה אנטיקאסט.
לא.
לא? לא מספיק לייקבול?
סיינטולוג.
אוי, באמת? יש הוכחות רבות לכך שהחבר'ה האלה הם בעצם חלק מאילומינטי. אפשר למצוא הרבה תמונות שלהם, עושים משולש עם היד, שאת כאילו עושה כזה, כמו שאת עושה לב עם היד, אז את עושה משולש, ויש מלא תמונות כאלה, ללידי גאגה יש איזה קטע שהיא עושה כזה משהו עם העין שלה באחד הקליפים הישנים שלה, ואז כזה. כן, זה לגמרי סמל לזה שהם באילומינטי.
מה קראנו לא מזמן? שגם שמלות ורודות, זה אילומינטי או משהו כזה, את זוכרת שלחתי לך פוסט, על זה שאם את לובשת שמלה ורודה, זה גם אומר שאת חלק מכת? סמלת פורסיה.
אני לא זוכרת את זה כבר, אבל אני זאת שלחת לי משהו כזה, אבל אני לא זוכרת את זה. צריך לחפש את זה תכף.
כן, אז זה היה גם משהו עם סמלה ורודה, כאילו בוי.
ורוד פוקסים. בשתי מילים, אני אציין את אנשי הלטאה, שאנחנו זורקות כל הזמן מדי פעם. זה בעצם תיאוריית קונספירציה, שמאמינה שחייזרים זוחלים, משני צורה,
כמובן,
שולטים בכדור הארץ. על ידי שינוי צורה לבני אדם, סבירת כוח פוליטי, שבעזרתו הם מתפעלים את החברה שלנו.
כן.
המאמינים של התיאוריה מאמינים שרוב המנהיגים בעולם הם אנשי לטאה או נשלטים על ידי אנשי הלטאה, ובגלל זה זה גם מאוד מתקשר לאילומינטי, כי שוב...
האילומינטי הם אנשי לטאה? כן. ובעצם אנשי הלטאה הם יהודים?
כן. אני חושבת
ש... עלינו פה על משהו.
עלינו על דאבל קונספירציה, טריפל קונספירציה.
טריפל קונספירציה.
אני חושבת שגם יש מלא סרטונים ביוטיוב, אני חושבת שראיתי מתישהו.
או לא.
איזשהו סרטון של, אני לא יודעת מי זה היה, אם זה היה ג'סטין ביבר או מישהו, שכאילו הם מנסים להוכיח לך שהנה הוא ממצמץ, אבל אז העיניים שלו נסגרות, לא כאילו כמו אפפיים של בני אדם רגילות, אלא כאילו מהצדדים, כמו של לטאות.
אה, ברור.
ואז בעצם זה מוכיח שיש אנשי לטאה, ולא שיש פוטושופ או שאנשים סתם פרנואידים. ובואי נדבר על התיאוריה האהובה עלינו. תיאוריית העולם השטוח. כן. היא בין אהובות עלינו, ברמה אישית.
כן, אנחנו מאוד מחוברות עליה.
היא נהדרת. היא נהדרת. וזה פרק בפני עצמו, אבל אני אתמצאת. מאז שהעולם קיים, בערך, אנשים מנסים להבין מה הצורה של הארץ שאנחנו חיים עליה. עוד הפילוסופים היוונים העתיקים ניסו להבין מה הלוז. אפלטון...
אבל זה יפה שזה עניין אותם, כאילו זה דברים שבחיים לא היו מעניינים אותי, מה
לא
הצורה של העולם.
לא היה להם טלוויזיה.
אה, סליחה.
לא היה להם נטפליקס, היה להם רק להסתכל על הכוכבים. סליחה. מה עוד הם היו עושים?
סליחה, לא חשבתי על זה.
בבקשה. אפלטון, פילוסוף יווני, די מוכר, היה הראשון שטען שהארץ היא עגולה, והוכיח את זה על בסיס מחזור הירח, שאני לא אכנס לזה, אבל זה בעצם, כך הוא הצליח להוכיח את זה. אריסטו, פילוסוף אחר, לעומתו, טען שאנחנו נמצאים במרכז היקום, ואין חלל, ובגדול העולם שטוח.
כל הכבוד לאריסטו.
כן, הרבה לקחו את הטענות של אריסטו, ורצו איתן לאורך השנים, עשו לזה כל מיני הוכחות כביכול, הוכחות ולא הוכחות, ולמרות שבעצם התיאוריה הזאת באמת הופרכה.
הם שיתחו את העקומה.
כן, הם שיתחו את העקומה. כאילו אני זוכרת שבאמת דיברו על זה, כי אני חקרתי את זה, כתבתי כתבה על העולם השטוח גם במסגרת התואר, כאילו טוענים שלא רואים את הכימור. אם עכשיו תסתכלי לאופק, אז זה נראה ישר ואת לא רואה את הכימור של הכדור, כאילו את לא חיה על דבר ממש ממש ענק. כן. ואם תהיי בשמיים, אז לא ממש תראי את הכימור. עכשיו, עשו איזשהו מחקר, אני לא זוכרת לפני כמה שנים זה היה, שעשו איזשהו מחקר שכן ממש הציבו איזשהם מכשירים, לאורך איזשהם כמות קילומטרים.
בנטפליקס אגב, יש סרט, אם אתם רוצים להתעמק יותר על תיאוריית העולם השטוח, יש בנטפליקס סרט על זה.
Behind the Curve.
Behind the Curve או משהו כזה, על ה-Flat Earthers, אז שם הם מראים שהם עשו את הניסוי הזה.
יפה, אז הם עשו את הניסוי שבעצם הם שמו כאלה מכשירים, במרחק של כמה קילומטרים, ובעצם המכשירים האלה הצליחו, בהתחלה, בפעם השנייה שעשו את זה, הם לא הצליחו לראות את הכימור, אבל בפעם השנייה שהם הריצו את הניסוי, הצליחו, כאילו שהם יותר חידדו את זה, הצליחו באמת לראות שיש כימור. אז הפריחו את התיאוריה שהעולם שטוח. חבר'ה, די. אבל.
אבל.
אבל. יש הרבה שמאמינים שזה שקר, כי שקרים לנו כל הזמן, ובעצם העולם שטוח. יש הרבה...
והניסוי הזה היה מחור, כי פעם ראשונה לא היה כימור. נכון. ואז פתאום...
היה כימור.
היה כימור.
ולא בגלל שחידדו את הטכנולוגיה.
לא.
אבל בסדר. יש הרבה תיאוריות שבעצם מסבירות איך הארץ השטוחה בנויה, אבל התיאוריה הכי פופולרית בפועל היא בעצם אומרת שהארץ היא איזושהי דיסקית עגולה ושטוחה.
על צו?
לא על צו. אני מדברת על התיאוריה הכי פופולרית.
לא על צו?
לא.
שעליו יש ארבעה פילים?
לא. יש הרבה יותר פילים על הארץ, לא משנה. בכל מקרה, הארץ היא בעצם דיסקית עגולה ושטוחה. במרכז שלה נמצא הכותב הצפוני. מעלינו יש טיפה. אוקיי? יש כיפה.
מישהו קרא יותר מדי סטיבן קינג.
כן. במרכז הכיפה נמצא כוכב הצפון. וכוכב הצפון לא זז. וכאילו מצליחים איכשהו להוכיח במרכאות את זה, על זה שימאים משתמשים בכוכב הצפון בשביל ניווטים, כי כוכב הצפון תמיד נמצא באותה נקודה. למה? כי הוא במרכז הכיפה.
חבל שפשוט לא, אי אפשר לראות הבעת פנים שלי עכשיו.
כן. מצידו האחד של כוכב הצפון יש לך את השמש, מהצד השני יש לך את הירח, הם שניהם חגים סביב כוכב הצפון, במסלול שווה וקבוע לאורך הארץ השטוחה. בזה יש לך יום, יש לך לילה. בקצה של הדיסקית הזאת, יש חומת קרח ענקית, אם ראיתי משחקי הכס, החומה בצפון, כזה, אבל מסביב לכל הדיסקית שלנו. ובעצם החומה הזאת היא למעשה אנטארקטיקה. החומה הזאת היא בעצם מה שמונע את ההישפכות של האוקיינוסים משני צידי הדיסקית, כי אין כוח משיכה, אין חלל. אז אין כוח משיכה, אז החומה הזאת זה מה שמחזיק בעצם את הים בפנים, בתוך הדיסקית שלנו.
איך את לא נופלת?
אין כוח משיכה, אין
אבל אם את זורקת משהו, הוא נופל.
את לא תגידי לה. זאת התיאוריה.
אבל אם אני עכשיו אקח את המיקרופון וזרוק אותו לרצפה, הוא ייפול. מה מושך אותו למטה? למה זה נופל?
אין, זה פשוט נופל, אין כוח משיכה, אין דבר כזה.
אז איך זה פשוט נופל?
אני נראית לך כמו אחת שיכולה להסביר לך את התיאוריות האלה, אני לא מאמינה בהן.
תבדקי עם האנשים שכתבתי איתם את הכתבה,
לא רוצה, אלה.
שיסבירו לך, תפסיקי לצעוק על החתולים שלך.
הוא צועק עליי.
בטח שהוא צועק עליך, כי אני מדברת שטויות.
בנוסף, אוקיי, אין חלל בתיאוריה, מעולם לא הגענו לירח, בעצם הנחיתה על הירח היא ביום של הממשלה, והנחיתה על הירח היא גם תיאוריות קונספירציה בפני עצמה.
שההסבר שלה דווקא כאילו יכול להיות הגיוני, אני אגיד לך למה. עכשיו, התיאוריה של הנחיתה על הירח יכולה להיות הגיונית. ואחת הטענות שלה, שמכל הדברים נשמעת הכי הגיונית, שיש את התמונה שעומד עם הדגל, אבל אין כאילו אטמוספירה על הירח, אז אין רוח, אז איך הדגל אף?
כן, אז אמור להיות.
הוא אמור כאילו להיות. אז איך הוא?
אף.
עושה ככה?
אני אוהבת שאת עם הידיים.
אני מדגימה עם היד, בסדר, את רואה אותי.
כן.
אז כאילו אני יכולה, אז אפשר כאילו להבין? כן. סוג של...
בסדר, נגיד.
אבל לא התעמקתי בזה.
אני חייבת להגיד...
כי יש לי חיים.
אני חייבת להגיד שכשחקרתי באמת, שעשיתי את הכתבה הזאת, זה היה לפני איזה שנתיים בערך, אז הבחור שדיברתי איתו אז, הוא אמר שהוא לא לגמרי כאילו מאמין בכל, בכל מה שהאנשים הרגילים של התיאוריה הזאת מאמינים.
אוקיי.
אבל הוא אמר שהתפיסה שלו כלפי זה שהארץ שטוחה, באה יותר מכיוון של אמונה, כאילו באלוהים, כי אם באמת הארץ שטוחה ואין חלל, אז זה אומר שאנחנו היחידים ביקום, שזה בערך מה שאריסטו אמר, שאנחנו היחידים ביקום ואין חלל. ואז כאילו זה קצת גורם לו יותר לחזק את האמונה שלו באלוהים, כי בעצם הוא ברא אותנו במיוחד, בעצם אנחנו המשחק סימס של אלוהים. אז זה כאילו גישה אחרת שיש אנשים שמאמינים בזה, שהיא יותר דתית, אבל כאילו, אחי די, בוא, די. די.
זה כזה בעיות של עולם ראשון.
וואי, כן.
באמת, כאילו אם את עסוקה ב...
אבולה.
אבולה, ממש לא מעניין אותך, מה בכלל הצורה של כדור הארץ? מעניין אותך זה שאת עומדת למות.
כן, אני מנסה לשרוד את היום שלי. כל מכן, יש שבאמת מרחיקים לכת, ומאמינים שכדור הארץ הוא בכלל חלול.
נכון, יש שהוא בצורת דונט או משהו כזה?
כן. עכשיו, מה בעצם אומר שהעולם חלול? איך זה עובד? בעצם זה אומר שיש כאילו איזשהו באמת כדור או דונט או ענרף, ובפנים הוא חלול, ואנחנו חיים בתוכו, כמו מילוי של פרזניה. אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. יש לך פרזניה חלולה, ואנחנו המילוי שלו.
אנחנו המילוי.
כן. ובעצם התיאוריה הזאת טוענת שאנחנו חיים מתחת לאדמה. השמיים שלנו הם שמיים מדומים, ואני לא הולכת להיכנס איתך לכל המקום של מי הגה את התיאוריה וזה, אם אתם רוצים, אנחנו יכולות לעשות את זה פרק, אבל מדענים די הפריחו את התיאוריה הזאת במאה ה-18, באופן מאוד מפתיע. כנראה שהיא נובעת יותר מאגדות עתיקות על עולם תחתון ושאול וכאלה וגיהנום.
וכל הדינוזאורים נמצאים שם, במרכז כדור הארץ.
כן, גם. הייתי יכולה לחיות עם דינוזאורים, אני חושבת.
ואטלנטיס.
רוכבת על דינוזאור לעבודה.
אטלנטיס לא באמת שקעה.
נכון.
היא ברחה
בעולם התחתון.
היא ברחה מהאנושות.
אני יכולה להבין אותה. אני יכולה להבין. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעות לסוף של התחקיר שלי, ואני רוצה להתמקד פה ב... משהו מאוד רלוונטי לתקופה שלנו. קונספירציות של קורונה.
קורונה!
קורונה! אוקיי. יש שמאמינים שהאנטנות של ה-G5 גורמות לקורונה.
G5.
G5. זה נחמד, כי פעם היו מאמינים שהאנטנות גורמות לסרטן. עכשיו סבבה, כאילו קרינה והכל, אבל היום זה חידוש מרענן שהפעם זה גורם לקורונה ולא לסרטן. יש שאומרים שהממשלה משתמשת בקורונה כדי להשאיר אנשים בבית, בזמן שהם בעצם מרשתים את כל העולם ב-G5.
הם באמת מרשתים את כל העולם ב-G5.
כן.
אבל אמרו את זה גם על ה-G1 ו-G2 ו-G3 ו-G4. כל פעם.
מה אמרנו? שצץ
משהו חדש.
בדיוק. תמיד מוצאים דרך לפחד ולעשות ממנו קונספירציה. כן. אז בעצם האנטנות הולכות לשמש למעקב המוני של התושבים, שיעשו כמובן, כאילו המעקב הזה יעשה כמובן דרך שבבים שיכניסו לנו, עם החיסון של הקורונה בהמשך, אחרי שיסיימו לרשת את העולם.
הטכנולוגיה הזאת עדיין לא קיימת.
כן.
לא קיימת, וברגע שהיא תהיה קיימת, אף אחד לא יסתיר אותה. אנשים ירצו לעשות עליה מיליונים.
ברוך.
למה שמישהו ירצה להסתיר טכנולוגיה כזאת כאילו פנסית,
נכון.
שאפשר להחדיר אלייך שבב,
שלא
ולעשות מזה כמות היסטרית של כסף. בוא נהיה הגיוניים רגע.
יהיה בו הרבה מאוד דברים. חוץ מזה שבואו, חבר'ה, גם ככה כולם כבר עוקבים אחרינו, אתם עם הטלפון, הגוגל מפס פתוח, ה-GPS פתוח,
בדיוק.
הפייסבוק מקשיב תמיד, אז... שבב זה לא מה שאתם צריכים לדאוג ממנו כרגע.
כאילו המינימום, לא סתם יש מלא מימים על נשים סטוקריות של את מתחילה לצאת עם מישהו חדש ואת ישר נכנסת ומוצאת עליו הכל.
ברור.
עוד לפני שיש שבבים שמחדירים אליכם עם קורונה.
כן, אז בואו, כאילו יש לכם צרות יותר גדולות משבבים, חכו. יש תיעודים באנגליה ומקומות נוספים בעולם שאשכרה משחיתים בהם את האנטנות של ה-G5.
גם בארץ. מפחדים.
גם בארץ השחיתו
אנטנות? גם בארץ מה השחיתו? הם טוענים שהמנור שמחליפים ברחובות למנורות לד, שהן mm-hmm. כאילו יותר חסכוניות בחשמל, והן בעצם מפיצות גם G5. אז יש אנשים בארץ שמטיילים ומורידים מנורות לד.
כי
זה
משמור,
מפיץ
G5. בסדר? די. הרוסים מאמינים שהאמריקאים ינדסו את הקורונה.
כמובן.
וטראמפ עומד מאחורי זה. ובעצם טראמפ ניסה למוטט את הכלכלה הסינית, ובגלל זה הוא עשה את הקורונה, וזה פשוט יצא משליטה.
יש תיאוריה שהסינים עשו את הקורונה כי יש להם בעיה עם אוכלוסייה מבוגרת, ובגלל שהקורונה פוגעת בעיקר באוכלוסייה מבוגרת, אז הם ניסו לצמצם את האוכלוסייה המבוגרת, והם לא תכננו שזה יהפוך למה שזה כיום.
כן, נכון. יש הטוענים שביל גייטס אחראי לקורונה.
ביל גייטס אחראי להכל.
נכון. כי ב-2019 הוא ניבא את הנגיף, כי הוא השתתף באיזשהו כנס, ואז הוא העלה את השאלה בכנס, השאלה של מוכנות העולם לבואה של מגיפה.
יש את זה גם ב-Explained בנטפליקס, על מגיפות. פרק שהם מוצאים לפני שהיה את הקורונה, ראינו את הפרק הזה, זה היה אחרי שהתחתנו.
שנה שעברה.
עם קיריל שנה שעברה, ממש כאילו בנובמבר ראינו אותו, והוא מדבר שם שהעולם לא מוכן כאילו למגיפה. אם עכשיו תצוץ איזושהי מגיפה, העולם לא מוכן לזה. עכשיו, את לא צריכה להיות גאון הדור,
בשביל להבין את זה.
בשביל להבין את זה ולנבא את זה.
זה ממש נכון, כאילו זה די ברור, והוכח. הוא בעצם יצר את הווירוס, ביל גייטס, כדי למכור חיסונים שהוא הכין מראש. ברור, כי חסר לו כסף. איראן היא אחת המדינות שהכי סבלו מההתפרצות של הנגיף, ובעצם המנהיג האיראני טוען שהאמריקאים ניסו...
לא היהודים?
לא, האמריקאים ניסו להציע להם סיוע עם ההשתתות על המגיפה, ובעצם הוא טוען שהאמריקאים רוצים להפיץ את המגפה עוד יותר, והם אינדסו את הנגיף במיוחד כדי לפגוע באיראנים. כי בשאר העולם אף אחד לא נפגע.
אף אחד לא נפגע. כאילו באיטליה?
הכל טוב, שמש, כיף. אז כן, במיוחד הם נסים לפגוע רק באיראנים. יש תיאוריה שאומרת שהקורונה היא בכלל תוצר של החלל החיצון. זה שמעת?
לא.
יפה, אני אסביר לך למה. בגלל שכמה חודשים לפני התפרצות הנגיף, התרסק מטאור באזור צפון מזרח סין. והמדענים כבר הספיקו...
מטאור שהפילו אנשיה לתאה.
כמובן, אלא מי עוד. חושבים שאולי זה תוצר שהגיע מהחלל החיצון, אבל המדענים בדקו את זה והספיקו להפריח את זה. כי קודם כל המטאור נפל בים, וגם בגלל החום שבעצם הוא עובר במהירות והכוח שהוא עובר,
והחום
שהוא עובר בחדירה שלו את האטמוספירה, החום גבוה מדי בשביל שכל דבר חי ישרוד עליו, כולל וירוסים כאילו. וגם אם הווירוס שרד את החום...
את יודעת מי ישרוד את זה.
האנטיקריסט מה?
גם, אבל גם זה.
אני שואל אותה.
דובון ים.
דובון ים. אנוספייס.
אנוספייס. החרות האלה שורדים הכל. אנחנו נשים תמונה שלו.
לא, אנחנו לא.
הוא מתוק ואנחנו הולכות לשים תמונה שלו. הוא מתוק, הוא נראה כמו חור תחת. הוא מתוק, הוא מתוק.
זה לא יקרה.
אנחנו נשים תמונה שלו. לא תגידי לי.
בכל מקרה.
אני אשים תמונה שלו. יש לי גישה לפייסבוק.
בכל מקרה, אוקיי, אז כאילו הווירוס לא יכול לשרוד לא את החום, וגם אם הוא יצליח לשרוד את החום, הוא לא ישרוד את ההתרסקות עצמה. אז כאילו, גם בגלל שזה נפל בים, גם בגלל החום, גם בגלל ההתרסקות, לא הגיוני שזה משהו שהגיע מהחלל החיצון. עכשיו, עוד משהו שמאמינים, זה מה שאת אמרת, שאני גם מחדד, הם מאמינים שמדובר בעצם בנשק ביולוגי, שפותח על ידי הממשלה הסינית, ויצא מכלל שליטה, ואחת התיאוריות זה בגלל שגילו שבעצם איפה שהנגיף פרס לראשונה, זה מאוד קרוב למעבדת המחקר הביולוגי. שנמצאת בסין. אז כאילו, מפה עד מחרתיים, מאיפה זה הגיע? לא משנה מאיפה זה כבר הגיע, הרבה, גם אבא שלי מאמין שזה, אני חושבת, הגיע מהממשלות שפיתחו את זה.
ברור, מאיפה אחרת זה עוד יגיע? אם לא מממשלה שפיתחה את זה.
נו דה. לא כי סתם הסינים אוהבים לאכול דברים ממש מוזרים. אז זה בגדול מה שיש לי להגיד על קונספירציות. יש הרבה קונספירציות שאפשר להתייחס אליהן. כן, יש לנו את המתנגדי חיסונים באופן כללי, שהם...
שחיסונים עושים אוטיזם וכולנו יודעים את זה וזה לא קונספירציה ואת לא תגידי להם.
ואת תפשטות אקונומיקה במקום להתחסן.
נכון.
כן, אז יש כאילו כל כך הרבה תיאוריות ואת יכולה לראות את זה בכל מקום. ואנשים, זה פשוט בטבע האנושי, את מבינה? זה פשוט בטבע האנושי לחפש...
הסברים והשמים.
כן.
כאילו כמו שהיה פעם, לא ידעו למה יש סופות, אז בוא נמציא את אל הרם.
כן. אז הם מוצאים כאילו דרך אחרת. אז עכשיו, במקום להתחיל להמציא אלים חדשים, מתחילים להמציא הסברים אחרים של איך הממשלה עובדת אליהם. עכשיו רצינו לדבר על התיאוריה של העולם השטוח, להיכנס לו קצת, אליו קצת יותר לעומק. ולהבין את ההיגיון מאחורי, כאילו...
אוקיי. Okay. זה בין הדברים היחידים, הרי המדינות כל הזמן רבות ולא מסכימות על מלא דברים, וזה הדבר, בין הדברים היחידים בעולם, שכולם, כל המדינות בעולם, כולן, בלי יוצא דופן, מסכימות שהעולם עגול. פאקינג, בזמן המלחמה הקרה, רוסיה וארצות הברית הסכימו שהעולם עגול, והם לא הסכימו על כלום, ועל זה כן.
כי היגיון בריא.
אז כאילו, איך הממשלות משקרות לכם? גם מה המטרה?
זהו, זה מה שמעניין אותי.
כי אני יכולה להבין, נגיד, את המטרה מאחורי תיאוריות קונספירציה של הקורונה, שכאילו מנסים לגרום לך כאילו להיות חולה, להשיג. יש איזושהי מטרה של הממשלה מאחורי הדבר הזה.
כן.
מה המטרה מאחורי זה שהעולם שטוח?
אני יכולה לחשוב על זה, אבל את יודעת? כי אני, נגיד, אני חושבת שגם איפשהו שמעתי את זה בעבר, אבל נראה לי שאחד ההסברים... זה בעצם העובדה שהם, כאילו כשאת אומרת שהעולם עגול, ואת אומרת שיש חלל, אז את נותנת את האופציה ואת הפתיחה הזאת לאמונה שיש נגיד חוצנים, שיש חייזרים. עכשיו אני אגיד לך מה, אני לא בן אדם שאומר שאני מאמינה או לא מאמינה בחייזרים, אני חושבת שכן יש היגיון מאחורי האמירה שאם יש חיים על הכדור הזה, יש חיים גם בכדורים אחרים.
איפשהו במקום
זה
אחר.
זה הגיוני, לא יודעת באיזה תצורה ובאיזה זה, אבל זה קיים. אז כאילו... הניסיון הזה של להוכיח לציבור שיש חלל בעולם עגול, זה כאילו הדרך להפחיד אותנו, יכולים לבוא חיזרים, יכולים זה, מי שיבוא להשתלט עליך. אריה 51, אנשי לטאה.
כן, שהם חיזרים.
כן, אז כאילו, רגע, אבל אז אין פה היגיון. כי אם העולם שטוח ואין חלל, אבל יש אנשי לטאה, אז איפה היגיון? כי אנשי לטאה
הם חיזרים.
חיזרים. אין היגיון. אני מוצאת פה הרבה חוסר עקביות.
סתירות? כן, אני מוצאת חוסר עקביות בתיאוריות קונספירציה כבר.
מזר.
וואלה, מעניין איך זה קרה.
לא ברור העניין הזה.
בסוף, בסוף של הסוף, חתולים השתלטו על העולם.
כן.
אם הם לא כבר שולטים על העולם.
הם שולטים בעולם, בואי. אנחנו, כל הפודקאסט שלנו, הפרק הזה סובב סביב ריין, שהוא היום חטף טנטרום.
גם תחשבי על זה. כאילו הם הצליחו לגרום לנו, לזה שאנחנו מנקים את החרה שלהם.
נכון. יותר מזה.
חתולים, השתלטו על העולם. הנה, עכשיו הוא גם עושה לי פרצוף של עלית עליי.
זהו, you must die.
כן.
אם את עוברת התנגשות, אני...
גם כאילו מתיישב עליי חתול, אסור לך לקום.
זה החוק.
אנחנו עבדים שלהם.
נכון.
זו תיאוריות קונספירציה.
כן, תיאוריות קונספירציה. שוב, אנחנו כנראה נעשה פרק נוסף בעוד מספר חודשים.
כן.
אחרי שאני אעבור את הקורס הזה, וגם אחרי שנשמע מכם קצת איזה תיאוריות ירצו שאני אתמקד בהן עוד.
נשכיל עוד. כאילו זה נושא שבחיי אף פעם לא נגמר. תמיד אפשר למצוא את זה הזיה חדשה.
תמיד. כל יום את תמצאי איזושהי תיאוריה חדשה.
אם את רואה הנדסת אקלים, למשל, שזה גם קטע.
כן.
מלא אנשים מאמינים בו.
הכל, הכל. זה פשוט עיניים לשמוע. כמות התיאוריות שיש שם, והתיאוריות כל כך עשויות, כאילו. התאהבתי.
את יודעת מה היה מצחיק אבל, שאם יום בהיר אחת התיאוריות האלה תתגלה כאמיתית, ואז נרגיש ממש מטומטמות שצחקנו על זה.
אז כל מה שאמרנו פה זה לכאורה.
לכאורה, לכאורה. כי יכול להיות שזה אמיתי, ואנחנו נתעורר בבוקר.
וזה פשוט עוד לא הוכח.
ועולם
שטוח.
ועולם שטוח. ואז הצליחו להוכיח.
ויצא מפגלות.
שהם שיתחו את העקומה.
כן, שיתחו את העקומה. טוב, אז אנחנו היינו אנחנו.
כן, אנחנו בכל מקום, ברשתות החברתיות.
כן, אנחנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, אנחנו גם בגוגל פודקאסט, שתדעו לכם.
כן.
ואנחנו באוברקאסט, ואנחנו בספוטיפיי, ואנחנו באפל פודקאסט, ואנחנו
ביוטיוב.
ואנחנו באינסטגרם, ואנחנו בפייסבוק.
ובעוד מלא מקומות.
בקיצור, דברו אלינו, כתבו לנו, ספרו לנו מה דעתכם על הפרק, ספרו לנו איזה תיאוריות קונספירציות אתם אוהבים, ובאיזה תיאוריות אתם מאמינים.
טם, טם, טם. אנחנו לא נצחק עליכם, לכאורה.
לכאורה. וזהו, תודה שהייתם איתנו.
וזהו, תהיו חזקים, ואל תאמינו בקונספירציות.
ביי.
ביי.